שלום וברכה, ברוך השם חוזרים מבין הזמנים, אחרי הפסקה ארוכה. אנחנו בפרשה, שתי פרשות, ואנחנו נעסוק בפרשת קדושים, שבעצם מכריזה איזושהי כותרת, כשרבים מהמפרשים מסבירים, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו לא כדרישה, אלא כקביעת עובדה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, אתם קדושים. קדושים תהיו, למה? כי קדוש אני השם אלוהיכם. ואז מתוך הקדושה הזאת, יש רשימה של דרישות. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. דברים של קורבן, וכי תזבחו זבח שלמים, פיגול, הוא לא ירצה. ובקוצורכם וקציר ארצכם לא תחלה פעד שדך, לקט כצירך לא תלקט, לקט שכחה ופעה, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. רשימה ארוכה מאוד של מצוות. יש מחנה אחד שחוזר על עצמו, מחנה אחד משותף, וכל פעם אני השם. ולא תשאבו בשמי לשקר, אני השם. לא תקלל חרש, אני השם. לא תלחכיל בעמך, אני השם. כלאיים, כתובת קעקע, אני השם. פני שיבה תקום, אני השם. ואהבת את הגר, אני השם. ובעצם יש שאלה גדולה, מהי הדרישה הזאת, או מה זה אומר להיות קדוש? הרי אנחנו, כל אחד מאיתנו, כשהוא שומע את המילה קדוש, יש לו דמיונות. מה זה אדם קדוש? אני חייב לומר שהרבה פעמים הדמיון שלנו לא דמיון יהודי. אני אומר את זה בצורה קשה, הוא דמיון נוצרי. כשאדם מדמיין לעצמו אדם קדוש, לרוב הוא מדמיין משהו מנותק מהחיים. אתן לכם דוגמה פשוטה, אני את הניסוי הזה עשיתי עשרות ומאות פעמים, לצערי תמיד התוצאה היא ברורה. תדמיינו אדם קדוש. הוא גר במדבר יהודה או ברמת גן. הוא אוכל סטייקים או לחם יבש. הוא מוקף חברים או לבד. אם התשובה זה לבד, לחם יבש ומדבר יהודה, זה לא נזיר של עם ישראל. זה לא קדוש של עם ישראל. יכול להיות. יכול להיות. אבל פורש מן הציבור אין לו חלק לעולם הבא. כלומר, יהודי כדי לעבוד את השם צריך מניין. צריך קהילה. הוא לא יכול לחיות לבד. צריך להקים משפחה. רעש במערה זה לא פשוט. זה אירוע נקודתי, וכשהוא יוצא מהמערה, זה לא פשוט איך שהוא יוצא. הבת קול צריכה להחזיר אותו. להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. עם אמירה מאוד מאוד קשה. למה עוד פעם י"ב חודש? כי דין רשעים בגיהנם. סוגיה מאוד מאוד מורכבת, צריך להבין אותה. זה נכון שהרבה מתורתו של רשב"י בזכות המערה. אבל יש ברור מה קורה שם. אדם מכבד את החגים, צריך בשר ויין. מלא נגיד הוא מתחמק כל השנה. יגיע פסח. צריך לאכול, קורבן פסח. צריך לאכול. כלומר, אין מציאות של קדושה שמנותקת מהחיים. אז מה זה הקדושה? מה זה דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני. קודם כל, חז"ל מדייקים שכמו שרש"י מביא, דבר אל כל הדת בני ישראל מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל. כלומר, כל פעם שהקדוש ברוך הוא היה אומר משהו למשה, בדרך כלל היה סדר. הקדוש ברוך הוא היה אומר למשה, משה היה מזמן את אהרון ובניו, היה אומר להם, לאחר מכן הזקנים, ולאחר מכן כל הדת ישראל. פה, כל הדת ישראל שמעה בבת אחת. למה? מכיוון שרוב גופי תורה תלויים בו. כלומר, אל תחשוב שהדרישה להיות קדוש זה משהו קצה כזה. ככה ליחידי סגולה. הרי אדם לומד מסילת ישרים. מתי הוא מגיע למדרגה של הקדושה? בסוף. מסילת ישרים הרי מחולקת לשלושה חלקים. חלק ראשון זה איך להיות צדיק. נקיות וזריזות. אחר מכן איך להיות חסיד. רק בסוף אתה מגיע למדרגת הקודש. כלומר, לכאורה זה יחידי סגולה, זה לא, אבל זה לא מה שהתורה אומרת. כלומר, ברור שכנראה בתוך קדושה גם כן יש מדרגות. יש לאט לאט ללכת להתקדש. אבל מהי הדרישה הכללית לכלול עם ישראל להיות קדוש? מה הדרישה? איך אני מביא לידי ביטוי את הציווי האלוקי הזה, או אולי גם את הסגולה האלוקית שתמונה בנו, שאנחנו קדושים? צריך לראות מה התורה הדביקה לזה. התורה הדביקה המון 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 הלכות. היית אומר, אני מבין הלכות בין אדם למקום, שבהם יש מימד של התקדשות, של דבקות בהשם. אבל איך יכול להיות בין אדם לחברו? לא תלך רכיל, לא תקלל חרש, לקט שכחה ופאה. אלא יש פה יסוד עצום. כדי להבין את היסוד הזה, אני רוצה רגע לקחת הרמב"ן. מה הרמב"ן מסביר? הרמב"ן ידוע על מה זה להיות קדוש. הרמב"ן מלמד שיש מושג של נבל ברשות התורה. מה זה נבל ברשות התורה? יש חשש שאדם עלול להפוך את התורה, להפוך את היהדות לדת. כלומר, יש חוקים. אני מקיים את החוקים הללו, הכל בסדר. מה קורה מעבר לחוקים? מה עושה עורך דין ממולח? אומר על אדם, הוא היה על פי החוק. זה מסריח. זה נראה לא יפה. זה לא מכובד. זה החוק. מה אתה רוצה ממנו? עושה הכל על פי החוק. אומר הרמב"ן, איך נקרא אדם כזה בשפת התורה? נבל ברשות התורה. כלומר, נכון, הוא אכל כשר, אבל הוא אכל כמו חזיר. נכון, הוא קיים מצוות צדקה, אבל הוא עשה את זה בגסות. נכון, הוא קיים את התפילה, נכון. יש וורט מקסים של הרב זינגר, הרב דוב זינגר, שאומר, יש אנשים שעובדים את אבינו שבשמיים, ויש אנשים שעובדים את אבי שבשמיים. כלומר, עבודת השם שלהם זה לסמן ויים. עשיתי, נקודה, נגמר. להיות קדוש זה ההפך מזה. אני אתן דוגמה לכיוון אחר. לפעמים אנחנו אומרים על מישהו, הוא בן אדם. מה זה אומר הוא בן אדם? הוא באמת ככה, הוא מנש. מה, איך אתה מתרגם את זה? מה הוא עושה כדי להיות בן אדם? זה אין ספור דברים. זה הדרך בה הוא מדבר. זה הדרך בה הוא מקבל אורחים. זה הדרך בה הוא מתייחס לאשתו. זה הדרך בה הוא מתייחס לנהג אוטובוס. זה הדרך שבה הוא עושה. זה מיליון דברים. להיות קדוש זה אין סוף דברים. להיות קדוש זה לא סימון וי. זאת מגמת חיים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא דורש ממך להידמות לו. מה הוא רחום אף אתה רחום? מה הוא חנון אף אתה חנון? האם יש רגע שבו אדם יכול להגיד אני רחום כמו הקדוש ברוך הוא? האם יש רגע שבו אדם יכול להגיד אני חנון כמו הקדוש ברוך הוא? זה אינסופי. כלומר, להיות קדוש זה שצלם אלוקים שבך נוכח כל הזמן. זה מין שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז זה שייך בכל מקום. באמת, כמו שאומר רש"י, גופי תורה תלויים בזה. כל התורה שמה. כל התורה בתוך הביטוי הזה להיות קדוש. אחרת היהדות הופכת להיות דת. זה אוסף חוקים. אני מסמן את החוקים, עברתי, הכל בסדר, מה אתה רוצה ממני? אני אזרח על פי חוק. אני אזרח על פי חוק, זה אומר שאני אדם מוסרי? אני אזרח על פי חוק, זה אומר שאני אדם טוב? לא. אני יכול להיות על פי חוק ולהיות נבלה. זה ההפך הגדול של התורה. או, נפלא. נכון, מה שאומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו ניניהם על פי דין תורה. ובאמת הגמרא שם טמאה. על פי איזה דין ידינו? דינא דמגיסתא ידינו? איזה דין ידינו של הגנבים? אמר רבי יוחנן שלא העמידו דיניהם לפנים משורת הדין. הרי מה זה לפנים משורת הדין? אין לזה תרגום בעולם החוק לפני משורת הדין. תגיד לשופט, שמה, בוא, לפני משורת, יש חוק. כן, כן, לא, לא. התורה באה ואומרת, הפוך מזה. בבקשה. ביטוי של הקדושה, נפלא. כלומר, האדם ששיוויתי השם לנגדי תמיד נוכח אצלו, הוא חי את התורה. לכן אברהם אבינו, אומרים חזל, כליותיו נעשו לו רבותיו, וקיים את כל התורה כולה. מניין? מזה שהוא חי קדושה אלוקית כל הזמן. הם בטלות במובן שהכל הופך להיות. יש בעצם, אם אנחנו שמים לב, אמירה של התורה על כל המצוות. כלומר, הרבה מהמצוות, אתה עלול לעשות אותם באמת כחוקים. באה התורה ואומרת, אני השם. כלומר, למה לא תלך אכיל בעמך? אני השם. למה קבל את השם, את אביך ואת אמך? אני השם. למה לקט שכרה ופאה? אני השם. כלומר, אתה צריך להיות מונע מדבר אחד. אני השם. אפילו אגב בדרישה המעשית. כלומר, אל תקיים מצווה כי אני מרגיש שזה טוב. לא. תקיים מצווה כי אתה רוצה להידבק בהשם. אל תיתן צדקה כי אתה מתמלא בחמלה על האדם שמולך. לא. תיתן צדקה כי אני השם. אל תימנע מלקלל חרש כי זה לא יפה. לא. אני השם. מה ההבדל? זה הרבה פעמים מאוד מאוד קשה. אנשים מאוד אוהבים לקיים את המצווה כשאני מזדהה איתה מצד אני. אבל באה התורה ואומרת לו, יש מדרגה יותר גבוהה. אתה לא מקיים את המצווה מצד ההזדהות הפרטית שלך. מצד שאיפה הרבה יותר גבוהה. מצד ההידבקות בהשם. יש שתי סיבות מרכזיות לכך. אחת, אדם שעובד את התורה, מקיים את התורה, כי הוא מזדהה איתה. כי, וואו, זה באמת, אני מרגיש אדם טוב כשאני נותן צדקה. בשלב מסוים, את מי הוא עובד? את השם או את עצמו? את עצמו. אתה בעצם עובד את עצמך. אז לא ירחק היום שהאגו שלך, שהאני שלך, יהפוך להיות האל. אתה בעצם לא עובד השם, אתה עובד את עצמך. אם יש דילמה. כלומר, זה תהיה באמת השאלה הבאה. מה קורה כשיש דילמה בין התחושה הפרטית שלך לבין הציווי האלוקי? כשאבא אומר לחלל את השבת, או אפילו בדברים יותר פשוטים. גם בשביל שאתה עושה את זה מצד שאתה עושה, גם מכבד, אתה גם צריך לזכור שיש מדרגה יותר רפואה. נכון. דבר נוסף, אם המצווה היא בעצם על פי המדרגה האנושית שלי, יש רגע שבו היא נגמרת. קיימתי אותה, סיימתי. על פי ההבנה שלי, עשיתי מה שצריך. אבל אם המצווה היא במדרגה, אני השם אלוקיכם, היא אינסופית. כלומר, הדרישה אל הקדושה היא אינסופית. לכן באמת, קדושים תהיו, זה אינסופי. אין רגע שבו אדם יכול להגיד, אני קדוש, כמו הקדוש, אין דבר כזה. לכן יש פה בעצם את התנועה הפנימית של כל התורה כולה. לכן אומר רשי, זה נאמר בהקהל, למה? כי גופי תורה תלויים בה. כל מהות המצוות, בהבנה שאני מקיים את רצון, הכל תלוי פה. זה היסוד הגדול של עם ישראל. עם ישראל זה לא דת. היהדות היא לא דת. היא לא דת. כשאתה קורא ליהדות דת, יש חיים מחוץ לדת. היהדות היא מגמת הנוכחות האלוקית בעולם. היא העם שמבטא את מלכות השם. עם של קודש, קדושים תהיו. מה זה אומר? שכשמתבוננים בכם רואים את הקדוש ברוך הוא. שכשמתבוננים בהנהגות שלכם רואים את שאיפת האור האלוקי. לכן אין סוף להתפרטות. כל גופי תורה תלויים פה. אפשר להביא את כל המצוות. למה? אני השם. גם את זה אני השם. זה היסוד הגדול. לכן פרשת קדושים, באמת חלק מהמפרשים, אומרים מה זה להיות קדוש? זה להיות פרוש מן העריות. זה להיות פרוש מעבודה זרה. זה התחלה. אבל כמו שאומר המסיעת ישרים, זה גם מדרגה הרבה יותר גבוהה. גם קומה אחרי קומה אחרי קומה אחרי קומה. שאלות עד כאן. ברור? בסדר? אני רוצה ללמוד אתכם סוגיה בגמרא, שמתוכה בירור מופלא של הרב קוק. יש סוגיה במסכת שבת, סוגיה קצת קשה. סיפור קשה. אומרת הגמרא, תנא דאליהו. מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה, וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו. והייתה אשתו נוטלת תפיליו, ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ואמרה להם, כתיב בתורה, כי הוא חייך, ואורך ימיך, בעלי ששנה הרבה, וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו, ולא היה אדם מחזירה דבר. אירוע טרגי, אלמנה צעירה, מסתובבת בזעקה, למה בעלי מת? הוא שנה הרבה, ולמד הרבה, ושימש תלמידי חכמים, למה הוא מת? מי יכול לענות לה? אף אחד לא יכול לענות לה. עד שבא אליהו הנביא. יש גרסה אחרת שזה רבי עקיבא. פעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה מסיחה כל אותו מאורה. אמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, מה הוא אצלך? אמרה לי, חס ושלום. אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. בימי ליבונך, מה הוא אצלך? אמרה, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, שהרי אמרה את תורה, ואל אישה בנידה תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. מה האירוע? שואלת אליהו הנביא, תגידי, בימים של הנידה, קרי של הדימום, מה היה הקשר ביניכם? לא, חס ושלום, לא היה שום דבר. בימי הליבון, קרי בשבעה נקיים, כבר אין דימום, שבעה נקיים, נידה אורייתא, מה היה? מה דבר? שמה כבר אכל עמי, ושתה עמי, לא עלה על דעתו דבר אחר. אומר לה רבי עקיבא, ברוך המקום שהרגו. למה? אני אוסיף רק את השורה האחרונה, כי אנחנו מקווה שנגיע גם אליה. כי את הרב דימי, אמר מה הם היו עושים בזמן הליבון, מיטה חד אבי, היה להם ישנו במיטה אחת. במערבה אמר רבי יצחק בר יוסף, לא, הם בכל אופן היה להם הפרדה. סינר מפסיק בינו לבינה. בעזרת השם נגיע גם לזה. מה הסוגיה? על מה אומר אליהו הנביא, אשרי המקום, ברוך המקום שהרגו? מה ההבדל בין שמירה על נידה בימי ליבון לשמירה על נידה בימי הנידה, בימי הדימום? מה ההבדל? אומר הרב קוק ככה, במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק אחד באורחות המוסר, שם צריך שמירה יתרה. אומר הרב קוק, כשיש לך מקום שבו המוסר האנושי הטבעי והדרישה האלוקית תואמות זו לזו, צריך זהירות מאוד גדולה. כשיש לך מצווה, כשיש לך דרישה אלוקית, כשיש לך הסבר אנושי עליה, והיא מאוד מסתדרת עם המוסר הטבעי שלך, שנראה לך נפלא, פה אומר, הרב צריך מאוד מאוד להיזהר. כי פה יעמוד מבחן מאוד גדול. את מי אתה עובד? את השם או את עצמך? אנחנו בדרך כלל רגילים, ההפך. אם המצווה היא מובנת גם על פי המוסר הטבעי האנושי, נפלא, קל לי לתווך אותה. קל לי להסביר אותה, איזה יופי. מה, איך אפשר לא להסביר לכל אחד מה זה ואהבת לרעך כמוך? זה מסתדר עם כולם. מה זה צדקה? מה זה המשפחתיות של שבת? נפלא. אומר, אף פה צריך שמירה יתרה. כי כשהתורה והטבע נפגשים, יהיה רגע שבו זה עלול לעמוד במבחן. אני שומר שבת כי השתכנעתי שזה בריא למשפחה. איזה יופי, זה נפלא. אוכלים ארוחה משפחתית. מה קורה אם פתאום המזגן נכבה? ועכשיו כל האווירה המשפחתית נהרסת. אני שומר טהרת הבית, כי זה מוסיף התחדשות בזוגיות. כי באמת יש בזה היגיון. מה קורה אם אני חוזר עכשיו ממילואים, ואשתי נידה, ואני תכף צריך לחזור בחזרה למילואים? מה קורה? כלומר, כשאני מחובר למצווה, בגלל הצד הטבעי, האנושי, יש רגעים שבהם זה עלול להתפרק. מה היה אצל אותו תמיד חכם? לשמור נידה בימי דימום, רוב העולם מבין שזה הגיוני. אישה עכשיו, היא בדימום פעיל, היא באמצע המחזור, מה שייך עכשיו? קרבת בשר, לא שייך. אבל בימי הליבון, בימי שבעה נקיים, זה לא מסתדר אנושית. מה ההיגיון האנושי? מה ההיגיון האנושי? אז מה אתה עושה אז? אומר הרב ככה, שם צריך שמירה יתרה, שמה? שלא יטעה האדם ולא יטעה את זולתו לחשוב שענייני התורה משתקפים בהשקפה אחת, הוא בערך אחד עם העניינים הטבעיים הפרטיים. אל תתבלבל. התורה זה לא אמנה אנושית. התורה זה לא מוסר טבעי, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה מזה. ומכל שכן שהדבר קשה מאוד אם יעלה על לבבו, שהדברים הטבעיים הם עומדים למעלה מהעניינים התוריים. אם בכלל הוא יחשוב זה עוד את זה, מדרגה יותר גבוהה. זה שאני נותן צדקה ואני מוסר אנושי, הייתי עושה את זה גם בלי הציווי של התורה. למה? מחשבה כזאת תביא לקצוץ בנטיית תורת השם התמימה חלילה. ותביא להשיא הצעת חטאים שיסוד התורה היא הדרכה הטבעית לבדה. ובזה יבואו פריצים ויחללו קודש ויתפארו להסתפק בהדרכה הטבעית לבדה. ומרעה אל רעה יצאו לבלי עולם. ההרחקה מן הנידה בימי תוקף נידותה הוא דבר מתאים לחוקי הטבע, כולם מבינים. אבל ההגבלה התורית בימי ליבונה, היא כבר מתייחסת אל דרכי הקדושה הנעלים הרבה מהשקפת הטבע הפשוטה, ההיגיינית ואפילו המוסרית שלה. התורה היא מדרגה הרבה יותר מעבר לזה. אנחנו בואו ניקח רגע את הסוגיה למשל של הריות. היום העולם הליברלי, הפוסט-מודרני, מה הערך המוסרי המרכזי שעל פיו הוא פועל? יש ערך אחד בלבד. אל תפגע במישהו אחר. אל תפגע במישהו אחר. ופתאום אתה פוגע במישהו אחר. על זה כולם מסכימים. תוצאה מכך, אנחנו עומדים עכשיו מול צמתים מוסריים שאין לנו תשובה. למה לאסור על אח ואחות מבוגרים לחיות ביחד? מה הבעיה? פוגעים במישהו? תסביר לי למה. מי אוסר על אבא והבת שלו לחיות ביחד? למה אתה אוסר את זה? קטנים, אני מבין, אבל הם לא קטנים. הוא בן 60 מבת 40. מה הבעיה? כלומר, כשאתה הופך את התורה לתורה אנושית, א', אתה מקעקע את כל יסודות הקודש, ב', אתה מבטל את המוסר. כי המוסר הופך להיות מוסר אנושי. אנחנו ראינו לאן הוביל המוסר האנושי בשיא הפסגה שלו. הוא הוביל לגרמניה הנאצית. כי כשהמוסר הופך להיות אנושי, בשלב מסוים אמרנו אני עובד את עצמי. אבל בשלב מסוים יכול לקרות דבר יותר חמור מזה. מי האל אם ככה? מי האל? אני האל. אני האל. כשאני בעצם עובד את התחושה המוסרית שלי, אז אני האל. זה היטלר. זה הגזע העליון. לכן האדם צריך לחיות עולם של דבקות בהשם. כשהמוסר שלי הוא קודם כל כי זה רצון השם. זה רצון השם, נקודה. למה אתה נותן צדקה? כי יש מצווה. לא כי אני מלא רחמים, לא, 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 לא. כי זה רצון השם. ודאי במדרגה יותר גבוהה, רצון השם שתהיה רחמן כמוהו. אבל איך תהיה רחמן כמו השם? אם תקיים את רצון השם. אם לא, יהיו הרבה פעמים שאתה תהיה מעוות. שתהיה מעוות. התורה היא לא ספר פעולות. היא לא ספר חוקים איך האדם צריך להתנהג. היא איך האדם דבק בהשם. איך האדם הופך להיות לקדוש כי השם קדוש. מה קרה אצל הבחור הזה? אצל הזוג הזה מסו הבחנה. בימי נידותה, אני מבין. בימי ליבונה זה כבר לא... זה לא מתאים לרוח הכללית, המוסרית, אין שזה לא. אומר אליהו הנביא, על זה הקדוש ברוך הוא לקח אותו. אגב, מה זה בחצי ימיו? תראו איך הרב מסביר. אותו תלמיד, אני באמצע הפסקה, בתתו פדות והפרש בין ימי נידותה לימי ליבונה, הראה לדעת שההגבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מההגבלה התורית. וכאילו הייתה הדרכה הטבעית עיקרה של תורה, והתורה האלוהית, המרוממת את האדם בהצעת השם לאור הקדושה, ומאירה את מחשכי העולם באור אלוהי על ידי קדושתן של ישראל, הייתה חלילה תפלה לדברים הטבעיים. לא רק שהוא לא מקיים את התורה כי היא העיקר, הוא מקיים את הטבע, את האנושיות, את המוסריות, את הפוליטלי קורקט, את הנורמות החברתיות. אם זה מסתדר עם התורה, איזה יופי. יש לנו תורה מאוד מאוד נאורה. הייתי באיזה שיעור שעברתי רבנים מחתנים, ואז היה שם זוג חילוני, שככה סיפרו על כל התהליך שהם עברו, ועל הקשר שלהם מול רבנים. בשלב מסוים, החתן, בחור חילוני, אומרתי שאני אגיד לכם מה הכי קשה לי עם הרבנים. שהגיע הזמן שתתקדמו. לא יכול להיות שאתם לא מסכימים לחתן זוגות מאותו המין. זה לא, לא, זה לא, זה לא מכובד. זה לא מוסרי. תתקדמו. איך אתם יכולים להיות כאלה אטומים? יש לך שני גברים שרוצים לחיות ביחד, אוהבים אחד את השני, ואתם סוגרים להם את הדלת. צודק. כשאתה חי עולם מוסרי אנושי, אתה צודק. כשאתה חי עולם מוסרי, שהוא הקדוש ברוך הוא, אין פה דיון בכלל. אני מבין מה מוסרי, מה לא מוסרי. אם אני דבק בהשם, אז מתעורר בי יסוד מוסרי. אבל יהיו לפעמים דברים שאני עלול להתבלבל ולחשוב שהם מוסרים, אבל יש תורה. ואם אני מתחיל לפרש את התורה מיסודה, ולשים אותה, כי מאוד קל לתווך את זה, מאוד קל להסביר את התורה כשהיא מתאימה לניו אייג'יות ולרוחות, מאוד קל להעביר שיעור על ואהבת לרעך כמוך, מאוד קל. מאוד קל להעביר שיעור על לשון הרע. אבל תעביר שיעור יותר מסובך, על דיני טומאה וטהרה. על זה שבאמת חייל שחוזר מהמלחמה ואשתו נידה, הוא לא יכול לגעת בה. כי היה מחנך הקדוש, יש מדרגה יותר גבוהה מהחוש הפרטי שלי, הזוגי שלי. זה היה יותר מורכב, אבל זה קדושים תהיו. וזה נוכח בכל עבודת השם כל הזמן. הרב מסביר, אגב, מה זה מת בחצי ימיו. חצי ימיו זה לא חישוב כרונולוגי. חי 120 שנה, אז הוא מת אחרי 60 שנה. לא. חצי ימיו זה בעצם באמצע הדרך של החיים, כלומר, לאדם יש שתי קומות בחיים. קומה ראשונה, במרכאות החצי הראשון, תתמלא. תתמלא, תיבנה, תתגדל. החצי השני תשפיע. תקדם. תעביר מכוחך אל האחרים. את החצי הראשון הוא באמת מילה. למד הרבה ושנה הרבה ושימש תמידי חכמים הרבה. אבל אז, היה סכנה שהדעות שלו שהן לא נכונות, הוא יתאה אחרים. אז הוא מת בחצי ימיו. לכן לקחו אותו. כי הוא מתחיל להשפיע לא טוב. ואני חושב שאנחנו חיים היום הרבה פעמים סיטואציות שאנחנו מנסים להראות את התורה באור של המוסר הטבעי. אנחנו בעצם כמוכם. גם אצלנו יש אהבת האדם. גם אצל... לא. אנחנו מקיימים את רצון השם. זה המדרגה הכי גבוהה ביותר. הרבה פעמים בוודאי זה יתאים גם למוסר הטבעי. התורה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. יש פעמים שזה לא יתאים. יש פעמים שזה יתאים היום וזה לא יתאים מחר, יתאים מחר ולא יתאים אתמול. יש פעמים. אבל יש קודש אלוקי שהוא תמידי. ישבתי אחר כך עם הבחור הזה. אמרתי לו, תראה, באמת זו סוגיה אנושית כואבת. אדם שנולד עם נטייה, אין לי שום טענה אליו. באמת. הקדוש ברוך הוא העמיד אותו באתגר מאוד גדול. יותר מזה. עצם הנטייה היא לא שלילית. אדם יכול להיות הרב הראשי לישראל עם הנטייה הזאת. הוא לא בחר בה. המימוש של הנטייה זה כבר אתגר אחר. באמת, זה ככה השם ציווה. ובאמת, אדם שעומד במבחן כזה, צריך להריץ אותו. איזה עבודת השם זאת. השם העמיד אותך באתגר חיים עצום. נכון? לפעמים הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו באתגר. אבל מה היעד הקדושתי של העולם? זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה לחיות את רצון השם בעולם. אני רוצה להספיק בכמה דקות את המשפט הזה האחרון שהגמרא אומרת. כי אתה רבדי מי אמר מידה חדה ובמערבה. סליחה, מידה חדה ובמערבה אמר רב יצחק סינר מפסיק. מה ההבדל? האם ישנו במיטה אחת? או שבכל אופן הם עשו הפרדה של סינר. מה יותר גרוע? פה הרב מלמד יסוד מופלא. אתן לכם סיפור כדי להבין מה העומק שהרב ככה מבאר. לפני שנים היה, לא זוכר מה זה, היה איזה משחק כדורגל חשוב, מונדיאל או גביע, לא זוכר מה זה היה, אני מכילה, אני לא בקי גדול. והמשחק ה-C אמור, יאללה, בוא נעשה הקרנה של המשחק, איזה רחבת דשא גדולה כזאת ביישוב, מסך וכו', והם מפרסמים. אני שם לב שזה נופל ראש חודש אב. אמרתי להרכז את תרבות ראש חודש אב, נעשה פה אפנינג של צפיית כדורגל. אמרתי לי, הרב, מה שתחליט, אנחנו מקבלים. תחליט לבטל, מבטלים. טוב, התלבטתי, התחילה השמועה לרוץ שהרב חושב לבטל את ההקרנה הכללית. ניגשו אליי, הרב, תשמע, אנחנו ננמיך את הווליום, לא נביא בירו, תהיה רגוע, זה, אבל זה רק משחק כדורגל. ואז ניגש אליי מישהו, אומר לי, הרב, יהיה כינוס עצום, מלא גברים יבואו. בוא נתחיל את הכינוס, ההפך, נתחיל את הכינוס בכמה מזמורי תהילים, וזו תפילה על עם ישראל, ואחר כך נראה את המשחק. קשרתי לרב צוקרמן זצ"ל. אמרתי, הרב צוקרמן, זה הסוגיה. הוא אומר לי, זה הכי גרוע, הפתרון הזה. זה יהיה עלה תאנה לכל האירוע, אף אחד לא יבין בכלל מה הבעיה. אבל לפעמים, עדיף לעשות משהו בקלקול המלא שלו, ולא לעשות תיקון קטן שמייצר עלה תאנה. כלומר, מה עדיף? ישנתם כבר תשנו במיטה אחת, או שימו איזה חוט מפריד. חוט מפריד הכי גרוע. כי זה עלה תאנה שנותן לך לחשוב, אני בסדר. לא, אתה לא בסדר. אם אתה יודע שאתה לא בסדר, יש סיכוי לתיקון. אבל אם אתה חושב שאתה בסדר, זה הכי גרוע. יגידו מזמורי תהילים, אז מה הבעיה? ההפך, אם שנה הבאה זה ייפול עוד פעם נפלא, מצוין, איזה דבר יותר מכובד לתשעה באב, כינוס של אמירת תהילים. יש אחר כך צפיית כדורגל? נו, כבר, זה נבלה. שאלו אותי פעם הנוער, עברתי פעם שיחה על תוכניות ריאליטי. אמרו לי, הרב, אבל אין איזה תוכנית ריאליטי שאפשר לראות? משהו, מאסטר שף, משהו? אמרתי, יש תוכנית אחת. אח הגדול. אמרו לי, הרב, התבלבלת, זה הכי גרוע. אמרתי, נכון. כדי שאתם תדעו שאתם עושים משהו לא טוב. אם תראו משהו שאתם חושבים שהוא טוב, אתם תשכחו שאתם עושים משהו לא טוב. אז אם אתם רוצים, תעשו את הכי גרוע. אז יש סיכוי שתתקן. ככה מסביר הרב, הפסקה הבאה, את המחלוקת הזאת, את האמירה הזאת. יוצא. לקצת. נכון. שאלה נפלאה. השאלה הגדולה, אתה צודק, בחוץ לארץ. באים לך אנשים לבית הכנסת עם רכב. מה אתה אומר? אל תבואו. השאלה הגדולה הזאת, שנשאלה בהרבה מאוד וריאציות, היא תלויה מה המגמה. אם המגמה היא התקדמות, נכון, ההתקדמות היא כמעט כמעט, מתקדמים. אדם חוזר בתשובה, אומר, שמה, אני יכול לקבל לעצמי שבת, אבל סיגריה אני חייב. לא, או הכל או כלום, הכל עושה, תתחיל. זה התקדמות. אבל, אם זה לא התקדמות, זה עלי תהנה. אני רוצה להרגיש בסדר עם עצמי. להרגיש בסדר. זה כבר מסוכן. כי אז בעצם החטא יפסיק להיות חטא. אז זה יהפוך להיות כיסוי, זה יהפוך להיות עלי תהנה. שאז בעצם אני כבר לא מרגיש שאני עושה משהו ההפך, אני בסדר. הנה, עשיתי... עשיתי וי, הבאתי כשרות. לא, זה הכי גרוע. כלומר, האדם צריך, אם הוא בחטא, לא לרמות את עצמו. וכשהאדם משתמש בתיקון כעלי תאנה, אתה מרמה את עצמך. ואז אתה חוסם מעצמך את עירורי התשובה, כי אין חרטה, אין איסורי מצפון. אומרים חז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. מה זאת אומרת? בלי עבודה זרה הם לא היו עוברים איסורי עריות? מה, לא היה בגידות, לא היו קלקולים? ודאי היה. אז מה עבודה זרה עזרה? היא עזרה לעשות את זה בפרסיה. כלומר, מה זה הפרסיה? בלי איסורי מצפון. לא רוצה איסורי מצפון. אני אהפוך את זה לאידיאולוגיה. אז אין לי איסורי מצפון. כשאני הופך את זה לאידיאולוגיה, אין תיקון כבר. אין תיקון. אם זה מצווה... אם הפכת את זה למצווה, ככה זה לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר לעצמם עריות בפרסיה. אין לי סוף, מה, ככה עובדים את האל? איך עובדים את האל הזה? איך עובדים את בעל פאור? ככה עובדים אותו, מה, לא, חס ושלום, אני לא בחטא, אני צדיק. זה מה שעלי תאנה עושה. זה מה שעלי תאנה עושה. לכן זה מה שחזן מדייקים. הם עשו את זה כדי שזה יהיה בפרסיה. מה הפרסיה עוזר? אין לי סורי מצפון. בסדר? נסכם. בבקשה. אני מסכים איתך ש... כמו שמתן העלה פה, ההבחנה בין איפה זה התקדמות ואיפה זה עלי תאנה, זה מאוד מאוד דק. בסדר? אין צדיק בארץ... לא, ודאי שלא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. בסדר? אבל נשאל שאלה כזאת. הוא עכשיו אוכל חזיר. שיברך עליו או שלא יברך? שישים כיפה או שלא ישים כיפה? ודאי שאל תברך. ודאי שאל תשים כיפה. לא, מה, לפחות שאני אברך. זה ברור ששמה, זה לא מצד ההתקדמות. זה מצד השקר. אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, אז תוכל חזיר, תברך עליו. מה פתאום? אל תברך עליו. אל תברך. לכן, זה תלוי מה המקום הנפשי. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אי אפשר שאדם לא עושה חטאים. ודאי שכן. אין. נכון. בדיוק. בדיוק. אבל אם זה הופך להיות כיסוי, שמנו סינר, מה אתה רוצה? שמנו. זה לא מיטה אחת, יש סינר. את מי אתה מרמה? אתה מרמה את עצמך. ואז אתה סוגר את דלתות התשובה. רוצה לסכם. להיות קדוש, זה שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם שלך. איפה זה בא לידי ביטוי? בכל מצווה. כל הזמן. אני עושה את הכל כי זה אני השם. כי זה מגמת השם בעולם. כי אני דבק בו. לכן אין לך מצווה שלא קשורה למקום הזה. איפה המפגש הכי מורכב? כשזה הופך להיות רגע רגע, אבל זה גם מתחבר לי עם עצמי, עם המוסר שלי, עם פה הכי מסוכן. תיזהר. נכון? מצוין שזה מתחבר לך עם המוסר. מצוין. אבל אתה לא עובד את המוסר של עצמך, אתה עובד את השם. אתה לא עובד את הפוליטיקלי קורקט. אתה עובד את השם. כי אחרת בצומת הראשונה זה יתפרק. ולאט לאט תהפוך להיות עובד את עצמך. ואתה תהפוך להיות האל, וראינו לאן זה מוביל. שנזכה להתגדל ולהתקדש. ברוכים תהיו. Thank you.